שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת פקודי. נתחיל עם משהו מפרשת משפטים בתור הקדמה למה שאני רוצה לשאול. בפרשת משפטים בפרק כ' ב' פסוק כ' ד' אומרת התורה, אם כסף תלווה את עמי את העני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. אז התורה אומרת לנו שאם אתה מלווה כסף, ורשי אומר זה לא אם יש לך אפשרות אתה חייב להלוות, אז אם כסף תלווה את עמי, אז אסור לך להיות לו כנושה. אם אתה יודע שאין לו כסף, אסור לך להראות את עצמך שאתה ילווית לו והוא לא החזיר, אלא כאילו לא ילווית לו. חוץ מזה, לא תסימון עליו נשך. מה זה נשך? ריבית. אומר רשי, למה? שהוא כנשיכת נחש. שהנחש נושך חבורה קטנה ברגלו, ואינו מרגיש. ופתאום הוא מבצבץ ונופח עד קוד קודו. כך ריבית. אינו מרגיש ואינו נזכר עד שהריבית עולה, ומחסרו ממון הרבה. מצוין. ממשיכה התורה, אם חבול תחבול סלמת רעך, עד בוא השמש תשיבנו לו. כי היא כסותו לבדה, היא סמלתו לאורו, במה ישכב? והיה כי יצעק אליי, ושמעתי כי חנון אני. אומר רשי, אם חבול תחבול סלמת רעך, הכוונה שאתה לוקח ממנו משכון, אבל רשי מדגיש, כל לשון חבלה, חבול תחבול, אינו משכון בשעת הלוואה. אם אדם לקח משכון בשעת הלוואה, הכל בסדר, אין שום דינים, הכל שיחזיר את ההלוואה, תחזיר לו את המשכון. אבל מתי מדובר כאן באיסור הזה? כאשר אדם הלווה בלי משכון, אלא שממשכנין את הלווה כשמגיע הזמן ואינו פורע. הגיע ראש חודש אדר, נו אתה חייב לשלם, אומר אין לי, או שהוא מתחמק, אומר אתה יודע מה, אז תן לי משכון. במקרה הזה אומרת התורה, אז תיזהר עד בוא השמש תשיבנו לו. מה הכוונה? לקחת ממנו משכון, הוא אומר, תשמע, אפילו משכון אין לי לתת לך. ואתה אומר לו, מה זאת אומרת אין לך משכון? אז תן לי את הפיג'אמה שלך. בסדר? הוא נותן את הפיג'אמה, מגיע ערב, עכשיו מה, הוא רוצה ללכת לישון? אז תחזיר לו את הפיג'אמה. אז תישאר בלי משכון. אז תקח ממנו את המכנסיים. ואז בבוקר הוא צריך את המכנסיים. אז תחזיר לו את המכנסיים ותיקח את הפיג'אמה. אומר רשי, עד בו השמש תשיבנו לו, כל היום תשיבנו לו עד בו השמש. וכבוא השמש, תחזור ותתלנו עד שיבוא בוקר של מחר. ובכסות יום הכתוב מדבר, שאין צריך לה בלילה. אז אתה יכול לקחת בלילה את המכנסיים, בבוקר תחזיר את המכנסיים, תיקח את הפיג'אמה. כי היא כסותו, אומר רשי, זאת עלית. סמלתו זה חלוק, במה ישכב לרבות את המצה. כלומר, אם לקחת ממנו את השמיכה, את הסדין, גם את זה אתה חייב להחזיר. כשהוא צריך את זה אתה חייב להחזיר לו. שוב, לא מדובר אם לקחת את זה בשעת הלוואה. בשעת הלוואה אתה יכול לקחת משכון ואתה לא חייב שום דבר. אבל אם זה לא בשעת הלוואה, אלא כשלא היה לו לשלם, אז אדם לוקח ממנו את המשכון, אז אם לקחת כסות יום, תחזיר לו את זה ביום, ואם לקחת כסות לילה, תחזיר לו את זה בלילה. עד כאן ההקדמה לשאלה. ועכשיו ניגש לפרשת פקודי. אומרת התורה, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה. אומר רשי, המשכן משכן, שני פעמים. למה? רמז למקדש. שנתמשכן בשני חורבנין על עוונותיהם של ישראל. אז עכשיו ככה, הרי כשאדם עושה עבירה, או כשעם ישראל עושה עבירה, לא מיד הקדוש ברוך הוא מעניש. העבירה עצמה נחשבת הלוואה. אנחנו לובים מהקדוש ברוך הוא וצריכים להחזיר. אבל ההלוואה הזאת, השם לוקח מאיתנו את המשכון לא בשעת ההלוואה, אלא כשמתמלאת השאה, כשעשינו כבר הרבה עבירות, אז הוא אומר, אתם יודעים מה? עשנו לי משכון. ואז הוא לקח משכון את מה? את בית המקדש. ומה הדין כשלוקחים משכון שלו בשעת הלוואה, כשצריכים, כשהלווה צריך את זה, חייבים להחזיר לו. נו, נו, אז שיחזיר? שאלה הזאת שאל רב זלמלה, אח של רב חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה, והוא ענה, מוכרח להיות שאם באמת היינו מרגישים שאנחנו צריכים את בית המקדש, הקדוש ברוך הוא היה חייב להחזיר לנו. אם הוא לא מחזיר, סימן שאנחנו לא באמת מרגישים שאנחנו צריכים את זה. אנחנו מסתדרים יפה בלי. לכן, אין את ההלכה. אם היינו באמת מרגישים שאנחנו צריכים את זה, כמו שאדם מרגיש שהוא צריך לשאול, הוא צריך קרית, הוא צריך סמיכה, הוא צריך פיג'מה, אז הקדוש ברוך הוא היה מחזיר את זה. זו ההלכה. כך מסביר רב זלמלה, אח של רב חיים מוולוז'ין, וזה כמובן מוסר בשבילנו. אנחנו מתפללים כל יום כמה פעמים על בניין בית המקדש, גם בתפילת 18, לירושלים עירך ברחמים תשוב, את צמח דוד עבדך מאירת הצמיח, ורצה השם אלוקינו בעמך ישראל ובתפילתם, והשבת העבודה לדביר ביתך. גם בברכת המזון ובני ירושלים עיר הקודש, אז להגיד אנחנו אומרים, השאלה היא כמה אנחנו מרגישים. ועל זה צריכים לעבוד, על זה צריכים לעבוד. אם כבר הזכרנו את העניין של התפילות על ירושלים, אז שמעתי פעם ילד שאל שאלה את המלמד בחיידר. הוא שאל אותו, וזו שאלה כבר ששואלים גדולי העולם, מדוע כיסא דוד עבדך מאירה לתוכה תכין, נאמר בברכה של ולירושלים עירך ברחמים תשוב, וכיסא דוד עבדך. הרי מיד אחרי זה, יש לנו את הברכה שמדברת על מלכות דוד, את צמח דוד עבדך מאירת הצמיח. אז לכאורה הבקשה הזאת של הכיסא של דוד שיחזור לירושלים, הייתה צריכה להיות בברכה של את צמח דוד עבדך מאירת הצמיח. המלמד לא ידע לענות לילד הזה, אבל אחרי כמה ימים הילד בא ואמר, הרב, יש לי כבר תשובה. מה התשובה? אז הוא אמר, מאוד יפה, מאוד יפה. הוא אומר, הייתי בחתונה אתמול בלילה, וזו הייתה חתונה של חסידים. וכבר מההתחלה, בשעת החופה, דיברו שהרבי, האדמור, יבוא. זה כמובן התרגשות גדולה. נו, מתחילים לברר מתי הוא יבוא, עוד מעט, עוד מעט. מתי הוא יבוא, עוד מעט, עוד מעט. נו, מתי הוא יבוא, הוא כבר יצא מהבית. נו, מתי הוא יבוא? עוד מעט, הוא כבר מגיע, הוא כבר יצא מהבית לפני חצי שעה. פתאום, הוא אומר הילד, ראיתי שנכנסים שני הגבאים של האדמור, ולוקחים איתם, מביאים איתם, את הכיסא של האדמור, ושמו את הכיסא בראש השולחן. הוא אומר, עכשיו כולם ידעו, כן, כן, הוא כבר מגיע, באמת הוא כבר מגיע. ככה אנחנו אומרים לירושלים, עירך ברחמים תשוב, נו, ומתי זה יהיה? תכף, תכף, הוא כבר בא. נו, מתי זה יהיה? לא, הוא כבר יצא. הוא כבר בדרך. נו, אבל מתי זה יהיה? כשתראה שמכניסים את הכיסא של דוד, אז כבר תדע, עכשיו הוא מגיע. מאוד יפה. טוב. עכשיו, בפרשה שלנו, התורה מספרת שסוף סוף בונים את המשכן, ובצלל ואוליאב, כל מי שעשה, עשה את כל הדברים, ומשה רבינו נותן חשבון על כל המשכן, ואחרי זה גם אומר מה עשו. המעניין הוא שעל כל דבר ודבר שעשו, התורה מוסיפה, כאשר ציווה השם את משה. פרק למתת פסוק א', ומן התחלת והרגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקודש, ויעשו את בגדי הקודש אשר לאהרון, כאשר ציווה השם את משה. אחרי זה, ויעש את האפוד זהב תחלת והרגמן ותולעת שני ושש מושזר, מסיים את התורה, כאשר ציווה השם את משה. אחרי זה, ויעשו את אבני השואה מוסבות משבצות זהב, כאשר ציווה השם את משה. ויעש את החושן, כאשר ציווה השם את משה. השאלה היא למה ההדגשה הזאת, כל הזמן כאשר ציווה השם את משה. אז אני רוצה להקדים, שמעתי פעם במקסיקו, זכיתי לשמוע את החכם השלם, חכם שלום כהן, הוא דיבר היה אז פרשת פרה, והוא שאל שאלה מעניינת. כתוב ברש"י שזאת חוקת התורה, למה זה נקרא חוקה? לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, מונין זה מלשון הונאת דברים, מצערים את ישראל, איך הם מצערים? שהם אומרים לנו מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה. ובאמת זה נראה דבר מוזר, לוקחים פרה, דווקא שהיא תהיה אדומה, וזה נראה מוזר כל הדבר הזה, ואתה תמה, ואם יזרקו עליך כמה טיפות מזה, כבר תניה את האור. אז הם שואלים אותנו, מצערים אותנו, מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה? לפי כך אומר רש"י, לפי כך כתב בה חוקה, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות להרהר אחריה, גמרנו. אז זאת אומרת שלמצווה הזאת שנקראת פרה אדומה, אין טעם. מיד אחרי זה, אומר רש"י, ומרב מוישה הדרשן שמעתי, שלמה יש פרה אדומה? זה לכפר על חטא העגל. מה היה בחטא העגל? שעשו עבודה זרה, העגל זה דבר נורא. אז תבוא האימא, זה הפרה, ותקנח את צועת בנה, זה העגל. ועכשיו, למה דווקא אדומה? כי האדום מראה על חטאים, כמו שנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. ולמה תמימה? לפי שישראל היו תמימים. בקיצור, מסביר כל דבר ודבר. אז השאלה היא, רגע, אז לפרה אדומה יש טעם או אין טעם? אתה אומר שאין טעם וזה חוק, מצד שני אתה אומר, רב מוישה הדרשן, הוא אומר, תבואי האימא ותקנח את צועת בנה. עוד דבר הוא שאל, חכם, האימא תקנח את צועת בנה? למה, העגל שעשינו היה בן של פרה? זה הרי לא עגל אמיתי, זה עגל מזהב עשינו. אז אם זה עגל מזהב, זה הבן שלנו, לא של הפרה. אז מה שייך להגיד, תבוא האימא ותקנח את צועת בנה? והוא אמר כמה הקדמות שנדלג עליהם כרגע, נגיע לשורה האחרונה של מה שהוא אמר. הוא אמר ככה, בעצם אפשר להבין את חטא העגל, אפשר להבין את עם ישראל שעשו את העגל. מה אפשר להבין? סך הכל, הם הרי יצאו ממצרים לפני 3 חודשים, בניסן, ועכשיו זה היה כבר תמוז. 3 חודשים בסך הכל, והם נמצאים באמצע המדבר, משה רבינו שהיה המנהיג, שהיה זה שהלך לפניהם, שאמר להם מה לעשות, שקרא להם את הים, שהוריד להם את הסלב, שהוריד להם את המן, שפתאום משה רבינו נעלם, והשטן מראה להם שהמלאכים כביכול עושים לו לוויה. ככה כתוב ברש"י, שהשטן נראה להם. עכשיו מה אתה רוצה מהאנשים האלה? הם תקועים באמצע המדבר, כל אחד יש לו מלא ילדים, מה נאכל, מה נשתה, מה עושים? אז בסדר, אז הם טעו ועשו עגל, אבל מה הטענה כל כך גדולה? אמר חכם שלום כהן, אתה יודע מה הבעיה? נכון, הייתה בעיה, באמת, אם משה רבינו מת, אז מה עושים עכשיו? אבל אתה יודע מה עושים כשיש בעיה? הולכים לאהרון הכהן ואומרים לו, כבוד הרב, אנחנו לא יודעים מה עושים, אולי הרב יגיד לנו מה לעשות. אם זה מה שהם היו עושים, שהיו הולכים לאהרון ושואלים אותו, זה היה נפלא. אבל זה לא היה ככה. החטא של העגל היה שהם באו לרב והם כבר ידעו מה לעשות. הם באו לאהרון הכהן ואמרו לו, קום, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מהיה לו. זה הבעיה. אתה כזה חכם שאתה יודע לבד מה לעשות? כאן התחילה הבעיה. אל הרב באים לשאול מה לעשות, אל הרב לא באים להגיד לו מה לעשות. זה הבעיה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה? בואו נעשה כפרה על חטא העגל. מה הכפרה? הכפרה תהיה, עכשיו תעשו פרה אדומה. ואם תשאל למה, ואם תשאל מי, ותשאל מה, התשובה היא, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות להרהר אחריה. היית חכם במעשה העגל? התיקון לזה, תקבל את מה שאני אומר לך בלי לשאול שאלות. ואין לך רשות להרהר אחריה. זה התיקון לחטא העגל. כך הסביר החכם, וזה דבר נפלא. ממילא, תבוא הפרה ותקנח את צועת בנאה. זה לא שהפרה תקנח, אלא זה שעם ישראל עושים עכשיו פרה אדומה, ולא מהרהרים, ולא חושבים מה צריך ולמה צריך, ולא, השם אמר אנחנו עושים. זה התיקון לעגל שאנחנו עשינו. הפרה הזאת תקנח את צועת בנאה, הכוונה את העגל, אנחנו נעשה את הפרה בלי לשאול שאלות, וזה יהיה תיקון על העגל שעשינו בגלל שלא שאלנו שאלות והבנו שאנחנו חכמים מספיק להגיד מה לעשות. עד כאן דברי החכם שלום כהן. מה זה נוגע למשכן? הרי המשכן היה דבר שהקדוש ברוך הוא נתן בשביל כפרה על חטא העגל. אמר, נתתם זהב לעגל, עכשיו תתנו זהב למשכן. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לעשות משכן, והמשכן יהיה השראת השכינה בתוך עם ישראל, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. המשכן הוא תיקון לחטא העגל. נו, אז מה באמת התיקון לחטא העגל? אומר רבי סלוי, דע לך, בצלאל היה איש גדול מאוד. בצלאל ידע לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. אין לי מושג מה הכוונה אפילו. אבל אני מבין שמדובר על משהו מאוד גדול, הוא ידע לצרף את האותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. עכשיו, באים לאדם כזה גדול, ואומרים לו, תעשה משכן. מה לעשות במשכן? תעשה קרשים, תעשה מזבח, תעשה עוד מזבח, תעשה מנורה. והוא מבין, הוא יודע. אבל הוא עשה כאשר ציווה השם את משה. בלי לחשוב מה אני מבין יותר. כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה, לכן חוזרת על זה התורה עוד פעם ועוד פעם, כי זה, כאשר ציווה השם את משה, זה התיקון האמיתי לחטא העגל. ומכאן נוסיף, שהיה בזמנו, באשכנז, בגרמניה, היה יהודי גדול מאוד שקראו לו רבי אביש. והרבה חסידים שבאו מפוילין למסחר בגרמניה, נדבקו אליו. ראו אדם גדול, באו להתפלל איתו, באו להיות איתו שבתות. אבל הוא היה אשכנז והיה מתפעל נץ. והחסידים היו רגילים להתפעל יותר מאוחר. אז הם באו אליו ואמרו לו, תעשה טובה, אולי אפשר שלתפילה תהיה יותר מאוחר. אמר להם, אבל תפילת נץ זה היה לכתחילה. אמרו לו, כן, אבל אנחנו לא יכולים לקום מהמיטה ישר לתפילה. זה לא נקרא תפילה. לא, אנחנו רוצים לפני כן ללכת למקווה, אחרי זה לשבת שעה, שעתיים ללמוד. אחר כך אפשר לעשות תפילה כמו בן אדם. אז הוא אמר להם, אתם יודעים שהתורה אסרה עלינו להביא בתוך הכתורת דבש. ואף על פי שכתוב שאם היה נותן בדבש, אין אדם יכול לעמוד בה מפני ריחה. כלומר, זה היה נהיה ריח כל כך טוב. ובכל זאת, לא שמים בדבש. למה לא שמים דבש? ומפני מה אין שמים בדבש? מפני שהתורה אמרה. כלומר, יכול יהודי לבוא ולהגיד, תשמע, אם אני אעשה את המצווה בצורה כזאת, זה יהיה קצת יבש, אבל בצורה כזאת זה יהיה יותר טוב, עוד יותר טוב. אומרת לך התורה, אל תשים בדבש. אם היה נותן בדבש, אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה, אז למה אין סמין בדבש? מפני שהתורה אמרה, כאשר ציווה השם את משה, אנחנו עושים את מה שהשם אמר. יש שולחן ערוך, והוא כתב לנו מה לעשות, וזה מה שאנחנו עושים. לא מחפשים לעשות יותר טוב, לא מחפשים לעשות פחות טוב, מחפשים מה אנחנו צריכים לעשות. כאשר ציווה השם את משה, זה נקרא להיות עבד השם. כאשר ציווה השם את משה, יכול להיות שאני מבין אחרת, יכול להיות שאני מבין יותר טוב, אבל העבדות האמיתית היא, כאשר ציווה השם את משה, גזרה גזרתי, חוקה חקקתי, ואין לך רשות להרהר אחריה. עד כאן בעניין הזה. עכשיו, אני רוצה להספיק קצת, להתחיל לדבר על המגילה, כמה דברים קטנים. דבר ראשון, כתוב, היי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 מדינה. אז יש לדון בזה. בדרך כלל, הרי הגמרא אומרת מסכת מגילה, כל מקום שכתוב היהי בימי, אינו אלא לשון צער. ויש לדון. כשאתה אומר ויהי בימי שפוט השופטים, מה הצער? ויהי רעב בארץ. אבל כאן, אתה אומר ויהי בימי אחשוורוש, נו, ואיפה הצער? בפרק ג', אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן. למה? אתה אומר בהתחלה, ויהי בימי, ואתה לא מספר לנו מה הצער. והתשובה היא, כך אומר ילקוט, כך אומר רבי יעקב לוברבוים, בעל נתיבות המשפט, אומר דבר נפלא, ויהי בימי אחשוורוש, ואתה יודע מה הצער? הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 מדינה. כי אחר כך כשהאמן בא לשכנע את המלך להרוג את היהודים, אמר לו המלך, תראה, כבר ניסו הרבה ואף אחד לא הצליח. אמר לו האמן, זה מפני שאף אחד לא שלט על כל היהודים. אתה היחיד, אתה שולט בכל העולם, אז אתה יכול לחסל את כל היהודים. יוצא שמה הייתה הצרה? זה שהוא שלט על 127 מדינות, אז ויהי בימי, וממי למה הצרה? המולך מהודו ועד כוש, 27 מדינה. אלא שהגופה צריכים לברר. כתוב שהוא שלט על 127 מדינות, ואכן הוא שלט על 127 מדינות. אבל למה הוא זכה לזה? אז במדרש כתוב שרבי עקיבא אמר, מה ראתה אסתר למלוך על 127 מדינות? אלא תבוא ביתה של שרה אימנו, שחייתה 127 שנים, ובכל 127 שנים האלה כולם שווים לטובה, היא עבדה את השם בכל רמח ושסה, עבדה את השם בכל הלב, תבוא השרה הזאת, תבוא ביתה, ותמלוך על 127 מדינות. יוצא שמה שאחשוורוש מלך על 127 מדינות, הכל היה בגלל מה? בגלל אסתר. נו, אבל כרגע הוא עוד לא היה, בכלל הוא עוד לא לקח את אסתר. כרגע מי שהיה בארמון זה ושתי. אז למה מגיע לו למלוך על 127 מדינות? על זה עונים המפרשים דבר מאוד יפה. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא הקדים רפואה למכה. מה הוא הקדים רפואה למכה? כמה וכמה דברים. אחד מהם שאסתר נהייתה מלכה, מרדכי יושב בשער המלך. אבל עוד אחד מהדברים זה שאחשוורוש שלח את האיגרות הראשונות. הגמרא אומרת, אלמלא איגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. ומה הכוונה? האיגרות הראשונות זה שהאמן שכנע את המלך להרוג את ושתי ולשלוח ספרים לכל המדינות להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. עכשיו הוא עשה את זה, הוא שלח ל-127 מדינות, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו. הגיעו האיגרות האלה, אנשים התחילו להסתכל על אחשוורוש בתור אחד שהוא קצת בעייתי. מה צריך לשלוח כאלה מכתבים? מי לא יודע שאדם הוא בעל הבית בבית שלו? אז כיוון שהסתכלו עליו בתור אדם בעייתי, כששלחו את האיגרות השניות, אז היה כתוב שם להרוג את היהודים, והגויים לא צריכים הרבה בשביל לשכנע אותם להרוג את היהודים. אבל בכל זאת אף אחד לא נגע ביהודים. למה? אמרו, תשמע, זה הבן אדם, אל תקח אותו ברצינות. הוא לא מאה. הוא לא מאה. הראיה, האיגרות הראשונות. ממילא אף אחד לא עשה מה שכתוב באיגרות לפני שהגיע הזמן, וכשהגיע הזמן, י' ג' באדר, אז הרי נהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים מהם הבסוניהם. אבל אם לא האיגרות הראשונות, אז כבר כשהם הגיעו האיגרות השניות, היו הורגים את היהודים. עכשיו בוא נעשה חשבון. אם אחשוורוש, רק אחרי שהוא לקח את אסתר, הוא היה נהיה שליט על 127 מדינות. אז את האיגרות הראשונות לאן היה שולח? רק למדינות שהוא כבר שולט עליהן. ואז זה לא היה 127 מדינות. ואילו את האיגרות השניות היה שולח ל-127 מדינות. אז במדינות שלא קיבלו את האיגרות הראשונות, מה היו אומרים? בוא נהרוג את היהודים. יוצא שהקדמת הרפואה למכה הייתה גם בזה, שהוא יקבל כבר עכשיו את ה-127 מדינות, אף על פי שהוא עוד לא נשוי לאסתר, וה-127 מדינות זה רק בזכות אסתר, ובכל זאת הוא כבר עכשיו קיבל את זה. למה? כדי להקדים רפואה למכה. עוד מה הקדים הקדוש ברוך הוא רפואה למכה? כתוב שבשתי לא רצתה לבוא, ואז המלך כעס מאוד. אבל שימו לב לשינוי. בהתחלה כתוב שהמלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו. ושתי המלכה. ותמען המלכה ושתי. מה קרה כאן? היא הייתה מזרע המלוכה, אחשוורוש לא היה מזרע המלוכה, הוא נהיה מלך רק בגלל הכסף שלו. אבל הוא רצה להראות לה שהוא הבוס, אז הוא שלח להביא את ושתי, שנהייתה רק אחר כך מלכה בזכותי. ושתי מיינה לבוא. ולמה היא מיינה לבוא? ותמען המלכה ושתי. אמר לו, אני המלכה, אתה מלך בזכותי. ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו. ואז, ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין, והקרוב אליו, כרשנה שתר אדמת התרשיש, מרס מרסנה ממוכן, שבעת שרי פרס ומדי, רואי פני המלך, היושבים ראשונה במלכות, כדעת מה לעשות במלכה ושתי. הוא חוזר עכשיו להיות מלכה ושתי, מה קרה? והתשובה היא, מסביר הגאון מבילנה, הוא לא רצה להרוג אותה. הוא ממש לא רצה להרוג אותה. כי אם היא תמות, אז הוא באמת נשאר בלי גב מלכותי. הוא לא רצה להרוג אותה. אבל המן היה מאוד רוצה שהיא תמות. א', כי הייתה לו בת, הוא רצה שהיא תהיה המלכה במקומה. ויש עוד סיבות בחזל. ועל כל פנים, המן מאוד רצה שהיא תמות. עכשיו, מה פתאום המלך פנה לה לשיבת רואי פני המלך? מסביר הגאון מבילנה, היה חוק בשושן, שאם מישהו פגע במלך אישית, אז צריך שהמלך לא יחליט לבד מה לעשות לו, אלא יביא את דינו בפני שבעת השרים. ומדוע? זה היה חוק שנועד להגן על השרים. מה, אתה מסתובב ליד מלך, יום אחד הוא קם על צד שמאל וכולם ימותו. לכן אם מישהו פגע במלך, השרים יחליטו מה לעשות איתו. מה קרה פה? ושתי פגעה במלך. אז המלך הביא את הדין שלה לפני השרים, והוא אומר להם, כדעת מה לעשות במלכה ושתי. הוא רומז להם, חבר'ה, תוציאו אותה מזה בסדר, אני מבקש. אז מה עושה ממוכן? ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, קפץ בראש ואמר, לא על המלך לבדו אהבת ושתי המלכה. כבודו, אתה במקרה הזה לא צריך להביא את זה לפני השרים, כיוון שלא על המלך לבדו אהבת ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן, באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו, ולא באה. והיום הזה תאמר נסרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך, וכדי ביזיון וקצף. לכן אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו. יצא דבר מלכות מלפניו. מסביר הגאון מבילנה, הוא אמר, מעכשיו נשנה את החוק, וגם אם מישהו פגע במלך, המלך יוכל לפסוק את דינו. יצא דבר מלכות מלפניו. ומה יהיה? ויכתב בית התי פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני המלך חשברוש, ומלכותה ייתן למלך לראותה הטובה ממנה. והמלך והשרים הסכימו, והחוק שונה, מעכשיו מי שפוגע במלך, המלך לבד יכול להרוג אותו. למה זה נקרא להקדים תרופה למכה? כי אחר כך, כשהמן בא למשתה ביום השני, ואסתר אומרת, איש צר ואויב, המן הרע הזה, המלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביטן. הוא יצא עצבני. והמן, הוא עמד על נפשו, עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה אליו הרע מאת המלך. והמלך שב אל בית משתה היין. אומרים חזל, כמו שיצא עצבני, חזר עצבני. ומה הוא רואה? המן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויאמר המלך, הגם לכבוש את המלכה אימי בבית? אתה לא מתבייש? הדבר יצא מפני המלך, מפי המלך ופני המן חפו. ואז הגיעה חרבונה, וחרבונה אומר, גם מן העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה. מה זאת אומרת אשר דיבר טוב על המלך? מי דיבר טוב על המלך? אז אנחנו מבינים שהכוונה למרדכי. אבל המלך היה מאוד עצבני על המן, אז הוא שמע שהחרבונה אומר ככה, גם מן העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר שהמן אמר שהעץ הזה גם טוב בשביל המלך. ויאמר המלך, תלו עליו. מיד צעק המן, רגע, פגעתי בך, תביא את זה לפני השרים. אמר לו המלך, סליחה, החוק כבר שונה. הפגעת בי ואני יכול לפסוק את הדין שלך. ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שחרחר. אז הקדוש ברוך הוא תמיד מקדים רפואה למכה, וממילא כל מכה שבאה, בוודאי הרפואה כבר נמצאת, רק מה, אנחנו מקווים שהשם ייתן לנו לראות את הרפואה הזאת, שנזכה לראות בישועתו ובשמחת ליבו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהיה ביום הקמת המשכן, ויראינו הקדוש ברוך הוא נסים ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו בימים ההם, יעשה לנו בזמן הזה, אמן ואמן, שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.